אני חושבת, ואני בטוחה שתסכימו איתי, שכל הורה רוצה את המסגרת הטובה ביותר לילד שלו. בכל העניין הזה של בחירת מסגרת, נתקלתי בהורים שיודעים מראש לאן הם ירשמו את הילדים שלהם. לרוב הם הורים מנוסים, או שקיימת איזושהי מסגרת מומלצת או מוכרת. ויש הורים שעוד חוקרים ובודקים וגם מתלבטים לאן לרשום את הילד או הילדה שלהם. מה שבטוח, בחירת מסגרת זו לא החלטה קלה. אני למשל ידעתי מה אני לא רוצה עבור הילדה שלי, וזה הוביל אותי להמון חיפוש וחקירה של מסגרות, ובעצם הפכתי להיות אותם הורים חוקרים ובודקים שלא בטוחים. והמסע חיפוש הזה הוא היה מאוד מעניין, וההחלטה עבורי ועבורנו בבית לא הייתה פשוטה. ומי אני? אז אני קרן, ואני עוסקת בחינוך, ואני בעיקר אימא. והאימהות הפכה את העולם שלי, ומאז אני חוקרת אותה, מאוד אוהבת אותה, מאוד מאוד מאותגרת ממנה. והיא גם נהייתה קצת מישמש כזה, יחד עם העבודה שלי. הפרק הזה נולד מתוך מסע חיפוש וצורך למצוא מסגרת עבור הילדה שלי, ותוך כדי חיפוש הגעתי לחינוך האנתרופוסופי. והיום נדבר על החינוך האנתרופוסופי בגן. זה חלק ראשון על חינוך אנתרופוסופי מתוך שני חלקים, החלק השני ידבר על בית הספר. עכשיו, אנחנו יכולים לדבר על חינוך אנתרופוסופי המון, ואני יודעת שהמילה אנתרופוסופיה מעוררת הרבה שאלות, ולפעמים התנגדויות, ויש שאומרים שזה מוזר, ויש שחושבים שהיא שייכת רק לרוחניקים, ויש כאלה שקוראים להם חבקי עצים, ויש כאלה שאומרים שלא עושים שם שום דבר. אז בשביל זה אני השיחה היום, והיא בעצם פותחת איזושהי דלת להכיר ולשמוע מה קורה שם בתוך הגן, ואיך חינוך אנתרופוסופי שבעצם גם נקרא חינוך ולדורף תופס את עולמו של הילד. ורגע לפני שנצלול פנימה, אני רוצה להגיד כמה מילים על החינוך האנתרופוסופי, שהוא מתמקד בילד עצמו ומעודד קשר לטבע ולעולם, דרך פעילויות יומיומיות של אומנות, תנועה, יצירה, הרבה עשייה ומלאכת יד. ועכשיו נצלול פנימה יחד עם שרי גת. שרי היא אימא לשניים, מתגוררת בקיבוץ חוקוק, היא ממקימי שלוש מערכות חינוך ולדורף יער בארץ ובחול, מלווה הורים וצוותים חינוכיים, תומכת בהורים ברחבי הארץ בהתפתחות בהורות, בתהליכים חינוכיים וביוזמות חינוכיות, ממקימי המיזם בית על השביל, הבית לחינוך ולדורף בישראל.
היי שרי.
היי קרן.
אני מאוד מאוד שמחה שאנחנו נפגשות. אמנם כל אחת בקצה השני, אבל נפגשות. אני רוצה לשתף אותך שהנושא הזה שאנחנו מדברות עליו היום, חינוך ולדורף בגן, הוא מתבשל אצלי כבר, אני חושבת, כמעט שנתיים, ואני כל הזמן חיפשתי איך אני יכולה, אני צריכה למצוא את הבן אדם הנכון שיבוא ויגיד לי את הדברים כמו שאני רוצה שהם יאמרו, כי אני בטוח לא יכולתי לעשות את זה לבד, וגם הייתי בהמון הרצאות על חינוך ולדורף בגן, ואני חייבת להגיד שהמפגש איתך היה שונה מכל המפגשים. יצאתי איתו, אפילו שהילדה שלי כבר הייתה שם, יצאתי איתו בטעם אחר, יצאתי איתו מורווחת, יצאתי ממנו יודעת יותר, אפילו שאני כבר מכירה מקרוב, פוגשת יום יום. אז זה עושה אותי הכי שמחה, ועוד יותר שמחה, שאנחנו נפגשות ועושות את זה ביחד.
איזה כיף. אני גם עם השמחה. תודה על ההזדמנות.
אז התלבטתי איך נתחיל את השיחה הזאת, על מה, זה, כמו שאמרת, זה נושא כל כך גדול ורחב, ויש כל כך הרבה מה להגיד, ובטח יכולנו להקליט את השיחה עכשיו, לפני שהתחלנו להקליט אותה, וזה גם היה כל כך הרבה דברים מעניינים על החינוך הזה, ומה קורה בו. אבל אני חושבת שנתחיל ממה שמרכז בעצם את הוולדורף בגן, הוא מאוד משמעותי למי שמכיר או לא מכיר בכלל, זה השוויון הראשון, השוויון הראשון שלא יודעים על החלוקה וגם מה קורה בו, ואולי הוא יסביר, ואת שאר הדברים שקורים שם שנדבר עליהם בהמשך.
כן, השוויון הראשון זה באמת תקופה כל כך מיוחדת, ובאמת כדי להבין את השוויון הראשון, צריך לקחת אפילו צעד אחד אחורה, ככה לעשות רגע זום אאוט מהשוויון הראשון, ולהבין שבכללי בחינוך ולדורף, שזה חינוך שמתבסס על תיאוריית האנתרופוסופיה של רודולף שטיינר, שהיא מדברת על כל תחומי החיים, התיאוריה של האנתרופוסופיה, לא רק על חינוך. שטיינר דיבר שם על התפתחות האדם, על ההתפתחות האנושית שלנו, והוא בעצם חילק את תקופת החיים שלנו לתקופות של 7 שנים, לכל תקופה אנחנו קוראים בעברית שוויון, כאשר כל שוויון הוא, יש לו את המאפיינים שלו, את התהליכים ההתפתחותיים שלו, את אופני הלימוד שלו, אם אנחנו מדברים על שוויונים של בית הספר והגן, והוא מדבר על בעצם מגיל 0 ועד סוף ימי חיינו, ואפילו קצת מעבר לכאן ולכאן, כן? והשוויון הראשון זה בעצם 7 השנים הראשונות שלנו, שבשפה המודרנית אנחנו קוראים לזה הגיל הרך בעצם, ובאמת של הילדים הרכים, של החיים, של תחילת החיים בעצם. וזה שוויון ששטיינר כיוון את ההתבוננות שלנו על כמה מאפיינים מאוד מאוד משמעותיים, שחינוך ולדורף בעצם מתבסס עליהם. זאת אומרת, חינוך ולדורף לגיל הרך בעצם מתבסס על מאפייני השוויון הראשון, והרצון לתת להם מענה ולפעול לפי מאפייני השוויון. עכשיו, אם אני יחזור שוב רגע לזום אאוט, אז חשוב לי לציין שבכללי חינוך ולדורף כחינוך, המטרה שלו, או אחת המטרות שלו, כי זה גם משהו מאוד מאוד רחב, אבל אחד הדברים שהכי מתמקדים בחינוך ולדורף, זה הבקשה או הרצון לתת מענה לילד לפי צרכיו ההתפתחותיים. בצרכיו ההתפתחותיים אנחנו מזהים לפי מאפייני השוויון, לפי התהליכים שהוא עובר בגיל מסוים, כי לא תמיד הכל נמצא על פני השטח, כן? ותמיד חשוב לי לציין שהצרכים ההתפתחותיים זה לא מה שהילד אומר בא לי, אלא הצרכים באמת הפנימיים העמוקים. אז בעצם הרעיון של הגיל הרך, של השוויון הראשון, זה בעצם להבין מה קורה שם בשוויון הראשון, מה הילד עובר, מה הצרכים שלו, מה התהליכים ההתפתחותיים, מה האלמנטים המהותיים בחייו, אז להבין איך אנחנו נותנים לו מענה, איך אנחנו מלווים אותו בתהליכים האלה, איך אנחנו בעצם מאפשרים את ההתפתחות הבריאה ביותר.
ידוע, יש את הדבר שידוע שהוא תודעת החלום, שהוא משהו שמדברים עליו המון בחינוך ולדורף, עד בית הספר לפחות, שם כבר רואים את השינוי. אז מה זאת תודעת החלום?
אז תודעת החלום היא ממש אחד המאפיינים המשמעותיים שאנחנו רואים בשוויון הראשון, היא גם מאוד, כמו שאת אומרת, מאוד ספציפית לשוויון הראשון, שם, בוא נגיד שהמסורתיים אומרים שבעצם בגיל 9 חלה ההתעוררות מתודעת החלום, כיום אנחנו רואים שהעידן המודרני קצת מצעיר את הגיל שזה קורה, ואנחנו רואים את זה בגיל יותר מוקדם, אבל בעצם אחד המאפיינים העיקריים של הגיל הרך, זה שהילדים, המצב התודעתי שלהם, האופן שבו הם חווים את העולם, הוא כאילו הם חיים בחלום. בצורה הכי פשוטה, תמיד אני אוהבת להגיד, הם כמו בלה-לה-לנד. זאת אומרת, הם לא חווים את המציאות כמו שאנחנו חווים אותה, בכלל.
שזה מתבטא במה? במשחק? זה מתבטא בתמימות הזאת שאנחנו...
בהכל, זה מתבטא א', בדמיון שלהם, שהוא מאוד 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 צבעוני ורחב ואין סופי, כן, אם אנחנו לא נסגור אותו, דמיון שלהם הוא באמת, הוא מדהים. זה בסקרנות שלהם, בקצב שלהם, שהוא מאוד מאוד איטי, בשעות שינה רבות, במקום הזה שהכל הגיוני מבחינתם. כי כמו שבחלום, הכל הגיוני, נכון? שאני בחלום, אני יכולה להיות רגע פה ורגע שם, רגע צהובת שיער ורגע אדומת שיער, אין שם פתאום את ההיגיון שנכנס ואומר לי, רגע תעצרי, עכשיו זה לא ככה, עכשיו זה כן ככה. זה משהו שקשור לעולם העירות, ההיגיון, הלוגיקה. ובתודעת החלום הוא לא קיים, הכל אפשרי, זה הגיוני שהכיסא מדבר איתי, וזה הגיוני שאני אנסה לרוץ דרך הקיר, וזה הגיוני שאני אלך לאט לאט, למרות שאומרים לי בוא תמהר, לזמן אין משמעות בכלל בחלום. בעצם תודעת החלום זה כמו שאנחנו, שנדמיין אותנו חולמים חלום, איך שהדברים מתנהלים שם, ככה בעצם הם תופסים את העולם. בתפיסה האנתרופוסופית הטענה היא, או האמונה היא, שילדים מגיעים מעולם של רוח. ותודעת החלום זה כאילו סוג של חלק מזה עדיין. זאת אומרת, הם עוד לא לגמרי פה בעולם של חומר, של היגיון, של זמן, של כל האלמנטים המאוד בוגרים האלה. הם לא בוגרים, הם מאוד מאוד ילדים. ובמקום הזה הם לגמרי בקצב אחר של החיים, בתפיסה אחרת של החיים. אז באמת לפי התיאוריה של הוולדורף, ההתעוררות מתודעת החלום היא בגיל 9. זאת אומרת, בגיל 9 בגישה ההתפתחותית של הוולדורף, זה גיל שמאופיין על ידי איזשהו שינוי גדול שהילדים עוברים, התעוררות. מה שהמטאפורה זה היציאה מגן עדן, שזה גם מה שבקוריקולום הילדים לומדים בעצם את היציאה מגן עדן, כי בעצם אז הם בעצם יוצאים מגן עדן, מתודעת החלום, ובעצם פוגשים את המציאות. ובאמת ילדים שככה, יש הרבה ילדים בימינו שאנחנו רואים שהחברה והמשפחה והעולם מאיר אותם בגיל מאוד מוקדם מתודעת החלום, ויש ילדים שלשמחתי עוד מאפשרים להם להיות שם, וזה מאוד מאוד בריא. כי באמת אחד הדברים שמייחד את השוויון הראשון, זה שהוא רק פעם בחיים, הוא לא חוזר אחר כך. אין שום דבר בו, האלמנטים של השוויון הראשון, הם של השוויון הראשון.
אם אתה מתעורר מהחלום, אז זהו. הגעת לחיים האמיתיים.
ממש, ממש ככה. ותראי, השוויון הראשון הוא תודעת החלום ממשהו מאוד משמעותי שם, אבל גם העניין הזה שהלמידה היא מתוך חיקוי, שזה גם מחובר לתודעת החלום, הם כאילו במין מצב כזה מאוד מאוד פתוח לעולם, משהו מאוד חלומי, הם לא לומדים את מה שאנחנו אומרים להם, הם פשוט מחכים את מה שהם חווים בעולם, מאבדים אותו פנימית, ואז מתנהלים ככה. אבל זה גם משהו שברגע שמתעוררים, ברגע שהראש נכנס לפעילות, אז אנחנו נכנסת כבר סוג של דיסקרימינציה וביקורתיות, ואתה כבר לא לומד מתוך חיקוי ככה סתם, למרות שזה מאוד בריא, הלמידה הזאת מתוך חיקוי. היא גם מאוד מבלבלת אותנו המבוגרים, כי הם מחכים אותנו, ואז לפעמים הם נראים לנו בוגרים יותר ממה שהם, ואנחנו מתנהגים אליהם בחזרה כבוגרים, אבל הם באמת בסך הכל סתם מחכים אותנו, הם לא באמת בוגרים.
אבל אנחנו רואים הרבה פעמים שהילדים שלנו מתנהגים כמונו, ולא בגלל שהם באמת מבינים את המשמעות של מה שהם אומרים ועושים, זה בטוח.
בכלל לא, יש לי אין ספור דוגמאות משנותיי כגננת, שעבדתי עם ילדים והיו שם סימני שאלה עד שפגשתי את ההורים. וכשהייתי פגשת את ההורים, אפילו בדברים שההורים לא היו שמים לב, פתאום אתה רואה ש... וואלה, הוא בסך הכל מחכה את האבא, והאבא בכלל לא שם לב, יש לי סיפור מצחיק כזה, שאני תמיד מספרת אותו, שהיה לנו ילד שהיה מנבל את הפה לפעמים, בצורה שהייתה מפתיעה אותנו ממש, הוא היה כולו הכי חמוד והכי מתוק שיש, ואז פתאום בום, משהו לא היה עובד לו טוב, הוא היה מנבל את הפה במילים, לא כזה המילים הרגילים שאתה שומע בגן, הקקי פיפי, במילים שהוא שמע איפשהו, וישבנו עם ההורים, אני והקולגה שלי, בשיחת הורים, וההורים מה זה חמודים, והכי ברוח ולדורף, ילד טבע כזה, פתאום אבא קיבל איזה שיחה מהעבודה, והוא שנייה היה צריך, הוא אמר לי, רק שנייה אני חייב לענות, והוא הולך הצידה, ומישהו כנראה הצבן אותו ממש, והוא פתח פה באמת, מה זה ניבל את הפה, וזה פשוט, זה היה לי לא נעים לשמוע, אבל זה בבת אחת הסביר לי, בדיוק את ההתנהגות של הילד, זאת אומרת, זה היה ברור, שהילד שמע אותו, שומע אותו, מדבר עם מישהו, אנשים, העבודה, או אני לא יודעת מה זה, זאת אומרת, זה לא מה שהם אמרו לילד, זה לא מה שהם יצרו לו, וזה גם היה משהו שהילד הפנים בחיקה. ולילד אין את הדיסקרימינציה הזאת, כי הוא בחלום, אז אין לו את הדיסקרימינציה של להגיד, את זה אני כן מחכה, את זה אני לא מחכה, או לא, משהו חווה הוא מחכה. ככה זה בחלום, הוא חלק, לגמרי חלק מהשלם. וזה משהו שהוא מאוד מאוד בולט.
כן, אני מסכימה גם מהניסיון שלי כשהייתי רואה ילדים ובסוף פוגשת את ההורים שלהם, אחרי זה הייתי יכולה פשוט לעשות את הפאזל הזה
ולהגיד
הורה של מי הילד.
כן.
איך בעצם בתוך הגן, בתוך גן ולדורף, איך שומרים על תודעת החלום? מה קורה שם בתוך הגן ששומר על התודעה הזאת ולא... לא גורם לילדים
להתעורר. אז תראי, דבר ראשון זה מתחיל גן ולדורף מהעיצוב הפיזי של המרחב, שממש יש ניסיון, אפילו שלא יהיו פינות חדות בגן, שהכל יהיה מין הגלגל כזה, צבעים חמים, הריהוט, המשחקים, הווילונות, זה תמיד יבד, חומרים טבעיים כאלה, נעימים, רכים, משהו שמאוד מדבר את השפה החלומית, אין שם שום דבר צעקני, אין שם שום פלסטיק כזה קר ונוקשה, אין שם קירות כזה לבנים בדרך כלל, כן, אין שם קירות לבנים שכזה מאוד צועקים, ובטח שלא שום דבר צבעוני כזה בצבעים זוהרים. אז ממש מתחילת הכניסה לגן, הילד כבר במין אווירה פיזית של חלום. בהמשך יש את כל השפה וההתנהלות של הגננות, שאנחנו גם הגננות הן מודל חיקוי מן הסתם. אז הגננות הם תמיד ישירו שירים, כאלה, לא אוגה אוגה, זה תמיד ישירים בכזה פנטטונים זה נקרא, שזה משהו שהוא מאוד 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 חלומי, בקול גבוה יחסית, אבל רך, מין כזה מין חצי זמזום כזה גם, שנשמע כמו מאוד חלומי בעצם, משהו שמאוד מתכתב עם החוויה החלומית של הילדים, שהם כזה נכנסים, יש כזה שיר ברקע, יש קירות ורדרדים, יש צעצועים רכים, אם תדמיינו את זה, זה מאוד מאוד חלומי. ובעצם כל הפנייה לילד נעשית דרך מחוות, דרך בניית הרגלים בגן, ריתמוס, וגם עוד אלמנט חשוב בשביון הראשון, זה החיים בתוך ההרגלים. כל החוויה של הגן היא בעצם של משחק ועשייה. גן ולדורף זה מין משחק עשייה טבע, משחק עשייה טבע.
בואי נתעכב על זה רגע, ריתמוס, זו מילה מאוד מאוד ידועה בחינוך ולדורף, אני חושבת שכל מי שמתעניין טיפה קורא, בא, מגיע מבקר, הוא שומע את המילה ריתמוס, זו לא מילה חדשה, אבל זו מילה שמאוד מתווה איזושהי דרך בתוך הגן ובתוך החינוך.
נכון.
מה זה הריתמוס הזה?
זה קונספט חשוב, תראי, ריתמוס במהות, אני מגדירה אותו כמקצב החיים בעצם. זאת אומרת שהריתמוס הוא משהו שקיים בקוסמוס תמיד. יש את הריתמיות של היום, השמש שוקעת, הירח עולה, השמש זורחת, השמש שוקעת, הירח עולה, השמש זורחת. זה איזושהי פעולה ריתמית. אותו דבר בעונות השנה, יש לנו, נכון? סתיו, חורף, אביב, קיץ. סתיו, חורף, אביב, קיץ. גם המערכות של הגוף שלנו, מערכת הנשימה, שאיפה נשיפה, שאיפה נשיפה, יש שם חוויה ריתמית, יש שם ממש מקצב שבו הדברים קורים, וגם מערכת העיכול שלנו, זאת אומרת גם הגוף שלנו וגם הקוסמוס מסביבנו, בעצם יש לו ריתמוס, יש לו קצב קבוע של הדברים, של תנועת הקיום בעצם. ובעצם כחלק מתודעת החלום, בגיל הרך, למרות שריתמוס זה משהו ש... מאוד מאוד חשוב גם בשביון השני והשלישי, וגם לנו המבוגרים באופן מסוים, כן, גם אנחנו חיים בתוך הריתמוס, הריתמוס חי בתוכנו בגוף שלנו, ולכן גם אצלנו יש לו עדיין משמעות, אבל אם נתמקד בגיל הרך, אז בתוך התודעת החלום הזאת, הריתמוס הוא גם דרך לאפשר ביטחון וסדר לילדים, הוא גם דרך ללמד אותם דברים מבלי להעיר אותם, זאת אומרת, הדבר הזה של להעיר אותם, זה בעצם להביא היגיון, להביא מילים, להביא שיח והסברים, ואנחנו לא רוצים לעשות את זה. אנחנו רוצים לתת להם לחלום את הדברים בשנים הראשונות. אז הריתמוס, על ידי זה שהדברים קבועים וידועים מראש, ומאוד מאוד מתכתבים ומדברים גם את שפת הגוף שלי, את הנשימה שלי, וגם את מה שקורה מסביבי, זה פשוט משתלב בתוך הוויית הילד. זאת אומרת, זה מין סדר הרגלים, סדר יום, שהוא לא מדובר, והוא לא, הילדים לא מתעוררים אליו, הם פשוט חיים וזורמים בתוכו. ילד בא לגן, יש תמיד משחק חופשי במרחב, ואיזשהו שולחן של מלאכה. אחר כך, תוך כדי השיר, מסדרים את הגן ומתיישבים למעגל. מהמעגל זורמים לשטיפת ידיים וארוחה, וכן הלאה וכן הלאה, וזה קורה כל יום, באותו הסדר, באותו הקצב, אותם השירים והדקלומים מובילים לזה, והילדים יודעים את זה מבפנים, בתוך החוויה שלהם, מבלי שנצטרך להעיר אותם לזה שזה מה שהם צריכים לעשות. גם בבית לצורך העניין, כמדריכת הורים, ריתמוס זה הכלי הראשון שאני אתן להורים, גם בחופש הגדול וגם ביום יום, שיש לילדים היגיון פנימי לדברים, שיש סדר, יש להם ודאות, הם חיים את ההרגלים האלה, והם פשוט זורמים בהם הרבה יותר טוב.
אני גם יודעת שנגיד בימים שחמים, שמתחילים להיות ימים חמים אצלנו בגן, אז הגננות מעדכנות אותנו שיש שינוי בריתמוס, ולפעמים נתחיל את הילדים התחילו את היום בחצר, והם לא ייכנסו ישר לגן. אז זה מאוד, אז הרבה פעמים אנחנו מדברים איתם על זה, שהם ידעו מראש נגיד, גם אותנו ההורים מעדכנים, וגם שהיום אנחנו נתחיל בחצר, ולא ניכנס ישר לגן. זה משנה את הריתמוס, כי מתחיל איזשהו ריתמוס חדש, של עונת הקיץ.
נכון.
אז זה גם...
וילדים שנמצאים כמה שנים בגן ועדוף, הם כבר ברור להם שכשהקיץ מגיע, משנים את הימים בגן, זאת אומרת, זה כל כך חי בתוכם, זה הופך להיות גם הריתמוס, זאת אומרת, יש להם את הריתמוס היומי של סדר היום, יש את הריתמוס השבועי של איזה יום טיול, ואיזה יום צבעי מים, ואיזה יום חלות, ואיזה יום אוכל כזה, ואיזה יום אוכל כזה, זאת אומרת, הכל נבנה להם במין ידיעה פנימית, יש את הריתמוס החודשי של פעילות מסוימת, יש גנים שיש להם איזה פעילות מסוימת בחודש, יש את הריתמוס השנתי של עונות השנה, של החגים, של ימי ההולדת, זאת אומרת, זה משהו שהוא מאוד 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 חי בתוכם, ומאפשר להם להמשיך לחלום בעצם. הם לא צריכים הסברים, כי יש להם שמה, זה פשוט קיים, זה פשוט בקיום עצמה.
דיברנו על זה שהמבנה של הגן, זאת אומרת, מי שיכנס לגן ולדורף, יראה גן שונה לגמרי מגן שהוא מכיר. אחד זה הצבעים שאמרנו, ודבר שהוא מאוד בולט זה שהכל מעץ, ומחומרים טבעיים, מצמר, ואחד הדברים שהוא מאוד בולטים, זה הצבעים, הצבעים שם.
החיפוש שלנו בגן ולדורף, סביב הצבעים, זה שוב, זה הצבעים החלומיים, הצבעים הרכים, צבעים שייצרו אווירה של חום, שנגיד עץ, גם העץ הכהה, הוא יוצר אווירה של חום, והאלמנט הזה של חום הוא נורא נורא חשוב ובריא בכלל, ובטח ובטח בגיל הרך. ושטיינר אפילו, יש לו ציטוט נורא יפה, שהוא אומר שיותר מכל מתודה חינוכית, מה שחשוב זה חום ואהבה. זאת אומרת שזה הגישה החינוכית הכי חשובה בעצם. שילדים מרגישים חום, זה מעורר כוחות חיים, כוחות של פעילות, של משחק, זה גם מאפשר להם להשתלב עם הדבר, הפלסטיק והצבעים המאוד מאוד צועקים האלה, הם כאילו מנתקים אותך מהדבר, ועוד שהצבע החם, הנעים, הרך, הוא מזמין אותך להתחבר לדבר, יש משהו נעים ומזמין כזה, ובגן אנחנו מאוד מנסים לייצר את הדבר הזה, זאת אומרת שיהיה משהו שיאפשר לילדים להיות חלק מהדבר, ולדבר להיות חלק מהם, יש שם משהו שהוא מאוד, שוב, חוזר לחלום.
שזה וגם, מחבר גם לאופי הצעצועים שיש בגן.
חד משמעית. אחד האלמנטים הנוספים המאוד משמעותיים של השביעון הראשון, אנחנו לאט לאט חושפות אותם, זה הנושא של המשחק, שמשחק זה ממש אחד ההיבטים החשובים ביותר בשוויון הראשון. כילדים, בשוויון הראשון זה מה שהם עושים בעצם, הם משחקים כל הזמן, אנחנו רוצים שהם ישחקו. משחק זה, זה הדרך שלהם לאבד בעין, כן? לאבד, לעשות פרוססינג בעצם לחוויות החיים. הם לומדים דרך זה, הם מסוקרנים דרך זה, הם חווים את העולם דרך זה. בהתחלה זה משחק מאוד ראשוני של להכניס ולהוציא משהו מתוך קופסה, ואחרי זה זה מתפתח עם השנים, והפך כבר להיות משחק חברתי, ששם כל המערך החברתי קורה. משחק זה, זה משהו שאנחנו רוצים לעודד אותו בגן. זאת אומרת, מה זה לעודד? לייצר סביבה שהילדים יוכלו לשחק בה. ובעצם אנחנו מחפשים צעצועים שיאפשרו משחק מתפתח, משחק של דמיון, משחק חי, משחק פועם. לא משהו שהרבה פעמים בעיה עם הצעצועים המודרניים, הצעצועי פלסטיק, עם כל ההיבובים והמאוד מוגמרים, שמשאירים מעט מקום לדמיון.
משחקי קופסה.
גם משחקי קופסה, אבל גם תחשבי על מסעית שאת קונה לבנים שלך, שיש לה את ההגה, ויש לה את המראות בצד, ויש לה את הדלת שנפתחת. הוא לא צריך לדמיין שום דבר, המסעית כבר שם. את מביאה לו מין קוביית עץ בצורה כזאת עם שלושה גלגלים או ארבעה גלגלים מחוברים, הוא צריך בעצם בעזרת הדמיון שלו להשלים את כל מה שחסר, הוא צריך לדמיין את ההגה, הוא צריך לדמיין את העץ, הוא צריך לדמיין את הדלת, את המראות, הפעילות הפנימית שלו משלימה את כל מה שחסר.
אני ממש, אני חושבת על הבנים שלי עוד הפעם שהם משחקים, והם כבר לא בשוויון הראשון, וזה מדהים כי הם יכולים לקחת כל דבר שיש בבית ולהפוך אותו מה שהם רוצים שהוא יהיה. אז לזוהי יש בית בובות מעץ, אוקיי? יש לה בית בובות כזה מעץ, שהיא עדיין לא התפנתה אפילו לשחק בו, אני חושבת, אבל הוא הפך להיות ארמון וטירה, והוא הכל הפך להיות חוץ ממה שהוא באמת.
כן.
שזה ממש ממש יפה לראות. יודע, לפעמים אני מסתכלת מהצד ואני אומרת, לאן הם הולכים? לאן?
בדיוק, ואת חושבת על הפעילות הפנימית שקורית שמה, וכל המקום הזה של הדמיון, וגם תחשבי על חבורת ילדים בגן שצריכה לדמיין ביחד, שמה שיש להם זה ארבעה פרגודים שהגננת קשרה וכיסתה את זה בבד, ואז הם באים והם צריכים ביחד לדמיין את זה, להיות מערה של ארנבים, והם עפים, הם עפים, וזה מדהים. את לפעמים אני זוכרת כגננת, הייתי עומדת והייתי פשוט עם צמרמורת בגוף, לראות מה הילדים מסוגלים לעשות. זה כל כך לא מובן מאליו לנו כמבוגרים. וזה אחת, לדעתי, הטרגדיות של ילדי הגיל הרך בימינו, שאנחנו לא מאפשרים להם את זה כבר. ושאנחנו חושבים על השוויון הראשון, השוויון הראשון הוא בעצם היסודות שלנו. אם נסתכל על ההתפתחות האנושית, אם נמשיל אותה לבנייה של איזה גורד שחקים, השוויון הראשון זה היסודות. על זה הכל נבנה. ומה שאנחנו ניצוק שם, זה מה שהכל, שיהיה בסיס לכל המבנה הזה שאחרי זה ייבנה עליו. עכשיו, הרבה פעמים הורים, או גם עשיתי הרצאות לגננות משרד חינוך כזה קונבנציונליות, הם שואלים, אבל אומרים, העולם בימינו הוא כבר לא מותאם לזה. זאת אומרת, לפני 30 שנה, שאנחנו היינו ילדים, סבבה, לא היה כלום, היום יש, אז בעצם אנחנו לא מכינים אותם לעולם בימינו. והטענה שלי אחרת, כי אני אומרת, גם כשאני בונה בית, אני חופרת יסודות מבטון. אחרי זה אני שמה בבית לבנים ועץ וחשמל ורעפים. זאת אומרת, מה שיש ביסודות זה לא מה שיהיה אחר כך בבית. כשהילד יעבור לשוויון השני, הוא יעבור לשלב התפתחותי אחר, הוא יבנה מקורות מעץ, כן? הוא יתעסק בדברים אחרים. אבל אם אנחנו מאפשרים להם בשוויון הראשון, לחלום, עד שהם מפסיקים לחלום, אם אנחנו מאפשרים להם את הדמיון, את היצירתיות, מבססים הרגלי חיים טובים, אז אחר כך לשוויון השני, ששם היו תהפוכות בכל מקרה, גם אם הילד היה בחלום וגם אם לא, בכל מקרה הוא יתבגר, בכל מקרה הוא ישתנה, בכל מקרה הוא יתפתח, זה הטבע, אבל יהיו לו יסודות שהם יהיו יציבים, להתפתח נכון. עליהם.
נכון, אנחנו גם יכולות להגיד תכלס, שיש מספיק שנים של real world, מה שנקרא.
לגמרי.
שהם יחוו את זה anyway, אז אם אפשר למשוך כמה שיותר, זה יציב כמה שיותר. ככה אנחנו...
גם שחווים את העולם האמיתי עם כל המורכביות שלו, בטח בעידן המודרני, כשחווים אותו, כשיש לך כבר בשלות רגשית לחוות אותו, כשיש לך כבר יכולת קוגניטיבית, דיסקרימינציות כאלה ואחרות, זה משהו אחר מאשר לחוות אותו שאתה כולך תמים ופתוח לעולם בצורה שבלתי ניתנת בכלל לדמיין כבר עבורנו המבוגרים.
יש ב... אני חושבת שכשנכנסים לגן ורואים את הצעצועים ורואים מה שלא רואים בכל גן אחר, מה שאמרנו, יש שם בדרך כלל פינות, בוא נדבר קצת על הפינות בתוך הגן. איזה פינות נמצא בתוך הגן? יש לנו, אני זוכרת שיש מטבח שהוא בדרך כלל עשיר מאוד, ויש בו כלים, כלים שלא נראה בכל מטבח, זו גם הכוונה שלי. שזה כלים פשוטים, לא כלים מורכבים מדי, או זה פינה שידועה לי, יש פינת בובות.
נכון, שהם יהיו בובות בד, גם אנחנו חוזרים לחומרים הרכים, ויהיה להם מיטה לישון בה, ובחלק מהגנים יש בית לשים אותם, בחלק הילדים כאילו בונים לעצמם ככה עם, מתוך המשחק. יש תמיד בגני ולדורף פרגודים כאלה, שמאפשרים לבנות דברים גדולים, זאת אומרת, לא כך יודעת איך לתאר את זה, אבל זה מין ריבוע גדול מעץ, שהגננות והילדים יכולים כל יום לקשור אותם, לחבר אותם ביחד, וממש ליצור מבנים גדולים מאוד, ליצור בית, ליצור חווה, ליצור אונייה, מטוס, ראיתי כבר המון המון דברים, תלוי בגיל הילדים, וכמובן בתרבות הסביבתית שהם חיים בה. יהיה תמיד סלסלות, עם חומרים מהטבע, צורבלים, צדפים, אבנים, כל מיני דברים כאלה שגם יכולים לשמש המון המון למשחק שגם, שאנחנו כבר קשה לנו לדמיין מה האצטרובל יכול להיות, אבל ילד יכול עם האצטרובל לעוף למרחקים, זה מאוצרות עד לתינוקות, לאוכל, זה יכול להיות הכל. יהיה קוביות מעץ, כל מיני סוגים וגדלים, יהיה בובות כזה של גמדים וחיות מלבד בדרך כלל, שהגננות תפרו, לפעמים ההורים תופרים, שהם גם יכולים להיות מין משחק כזה, יהיה להם גם הרבה פעמים עולם עם עצים קטנים שתפרו או הכינו, זה מין מה שנקרא עולם קטן שמאפשרים להם, וזה די תלוי גם בגודל הגן, בספציפית בגננת, יש גנים שכבר ראיתי בהם גם את הרכבת של איקאה, שגם נמצאת שם.
רכבת
מעץ. כן, מסילה מאוד מאוד גדולה מעץ, שגם יכולה להפוך, יש בסוג של יצירתיות. יש תמיד בעצם מטבח, בגני ולדורף מבשלים ואופים, ונמצאים במטבח מהרצון שיהיה ריח של אוכל מתבשל בשביל האווירה, עד למיומנות מוטורית ועד לתהליכי חיים, זאת אומרת, יש לזה הרבה השלכות ללמה אנחנו מבשלים עם הילדים בגן, ילדים מעורבים מאוד מאוד גם בבישול, יהיה תמיד פינת אוכל, זאת אומרת שולחנות, כיסאות, שהילדים יוצרים על השולחנות, בונים מהשולחנות, אצלנו בגן הם היו מחברים אותם ביחד, והופכים אותם למחילות, זוכלים מתחתיהם, מכסים אותם בבדים. אז כמה שזה תמיד מדהים, תמיד אני מסבירה לאנשים שיש מעט בגן ועדו, ואז שמדברת על זה, אני, לא נגמר לי לספר את כל הדברים שיש שם, זאת אומרת, יש שם עדיין המון. מבחינת העיצוב זה כבר באמת מקום של כל גננת, אם היא עושה את זה באמת כפינה, או שמשנים את זה כל פעם, האם הסלסלות נשארות פתוחות, או שמחסים, יש גננות שסוף המשחק מחסות את כל הצעצועים, שהכל הולך לישון, יש איפה שזה נשאר פתוח, שאפשר להמשיך לראות את זה, יש כבר כל מיני מתודות קטנות.
יש את העניין הזה שבגן ולדורף, שוב אני לא יודעת אם זה בכל הגנים, אבל שמביאים בבוקר נגיד פרי.
נכון.
שבאים לגן עם משהו. אז מה עומד מאחורי?
אז גם יש בו כמה דברים, שזה כמעט כל דבר שתשאלי אותי, על חינוך ולדורף, שזה הדבר המקסים בו, שיש לזה המון רבדים והמון משמעויות, הוא באמת חינוך שהוא באמת מאוד מאוד רחב, בהרבה היבטי חיים, אותי זה תמיד מקסים. לתפוח שהילד מביא מהגן גם, יש לו א', משהו שהוא מביא מהבית שלו לגן, זאת אומרת, זה גם החיבור בין הבית לגן, זה גם השותפות, שהנה גם אני הבאתי משהו, לא קנו לי והביאו לנו את כל הדברים, אלא גם אנחנו ביחד יוצרים פה את הביחד הזה, שאנחנו מביאים את הפירות וחותכים אותם ביחד, ואוכלים אותם, או את הירק, ומכינים את הסלט ביחד, משהו שהוא מאוד יוצר חוויה של אחדות, וזה גם, יש מין כזה מחווה של offering כזה, של ה... לא יודעת אפילו איך להגיד את זה בעברית, זה לא נשמע טוב בעברית באותו אופן, אבל זאת אומרת, זה מין משהו שהילד מביא עבור גן בבוקר.
ויש ילדים... מנחה כזאת, כמו...
מנחה, ממש מנחה. ויש ילדים שגם ההורים מספרים שבבוקר זה ממש, זה חשוב לילד, ספציפית, איזה פרי הוא מביא, איזה ירק הוא מביא, ולמה. נגיד, הבן שלי... הוא לא מביא עגבניות לגן, כי רוב הילדים לא אוהבים עגבניה, וזה מין רגע ביום שהוא כזה חושב על החברים שלו, ואומר, אם אני לא אביא עגבניה, יהיה לכולם יותר טוב.
זה ממש מרגיש שזה חשוב, זה הפך להיות מאוד חשוב להביא משהו לגן. נכון. אני חייבת להגיד גם על עצמי, אני בהתחלה לא הבנתי, מה הרעיון הזה של להביא משהו לגן? זאת אומרת, למה אני צריכה להביא? היא בכל מקרה אוכלת שם, והם מכינים ארוחת בוקר, אבל עם הזמן באמת הבנתי, קודם כל המשמעות, וזה שהרבה פעמים גם הם ישר אוכלים את זה כשהם מגיעים, וזה הפרי שלי, ואני הבאתי את זה, וכולם אוכלים ממשהו שאני הבאתי, ואיזה כיף, והחלוקה, וזה שמתחלקים בזה, ושזה משהו שיושבים סביב שולחן.
נכון, אז... זה גם עוזר להרבה ילדים, לפעמים ילדים זקוקים למין חפץ מעבר כזה, בשביל להקל על הפרידה, וראיתי לא מעט מקרים שבהם הפרי הזה, זה הופך להיות מין הטקס הזה, שאימא... והילד שמים את הפרי בסלסלת פרי, שמים את הירק בסלסלת ירק, זאת אומרת, יש שם גם את ה... כאילו זה הופך להיות בעצמו מין חפץ מעבר כזה, שלי נעים ואני עשינו את זה, זה חלק מהטקס, ועכשיו היא מהולכת, והתפוח הזה פה נשאר איתי, ואחרי זה בארוחה, אז הילד שהיה לו קשה בפרידה, הנה התפוח שלי, זה כזה מין רגע כזה של אימא את בלב שלי, ככה, שזה גם יש לזה משמעות, זה נחמד. אני יכולה להגיד לך שאצלנו בקיץ עכשיו, שכל הפירות פה בקיבוץ גדלים על העצים, אז בבוקר אנחנו ממש בוחרים, הבת שלי זה, טוב, נלך כתוף תהנה, נלך לתוף ענבים, וזה שקית לגן, שקית לבית, זאת אומרת, זה ממש משהו כזה, לפי מה שיהיה כיף לגן, זה מה שאנחנו יכולים לכתוף בבוקר. זה כבר חלק ממש מהריתמוס, מהחיים, יש לי בעל משמעות.
כן. רציתי לדבר על החגים. חגים בגן ולדורף הם מתנהלים אחרת.
נכון.
אנחנו לא נראה את מה שאנחנו רגילים לראות, ולא נחגוג אותם איך שאנחנו רגילים לחגוג. אפשר, נכון. בואי נבחר אפילו חג אחד, לא חייב לדבר על הכל. בואי נדבר על פורים, זה חג מאוד, כי הוא מאוד מאוד בולט, ומאוד גם צעקני ורועש בשירים ועילולות, ובעיניי יש משהו מאוד, עוד מיוחד בוולדורף בחינוך פה.
נכון. נכון, אז תראי, בתור הקדמה, לגבי החגים, אני כן אגיד שחינוך וולדורף, הוא כן מתייחס בהרבה משמעות לחגים, אם אנחנו מדברים על הריתמיות ועל הטקסיות, שזה שני דברים מאוד חשובים בחינוך וולדורף, אבל הוא לא חינוך דתי, זאת אומרת, הוא כן יחגוג את כל החגים במסורת היהודית, למרות שיש גם גני ולדורף דתיים, כן, אני שם את זה פה בצד, אבל בעצם הרצון זה לחגוג את ההיבטים הפנימיים של החג, וגם עם הרבה הרבה חיבור לטבע, לא בהכרח לסיפור היהודי, ולמסורת המאוד מאוד ספציפית סביב החג, גם כי הרבה פעמים הסיפורים, לא מתאימים בכלל בתכנים שלהם לילדי הגיל הרך, וגם כי יש הרבה משמעות, במשמעות הפנימית של החג, וגם במה שקורה בעולם מסביבנו, שאנחנו רוצים ליצור את החיבור הזה. אז את רואה את זה נגיד בחנוכה, שחנוכה, אם מסתכלים על זה, זה חג, זה תקופה שבכל העולם, בחלק הצפוני של העולם, יש יותר חושך מאור, ואז נחגג חג אור, גם קריסמס, גם חנוכה. זה חגים שבהם חוגגים אור בתקופה החשוכה. שהעולם חשוך, אנחנו חוגגים את האור הפנימי, אנחנו ככה מדליקים חנוכיות, בקריסמס מסמים את עץ, עץ חג המולד, זאת אומרת, יש שם איזושהי משמעות שהיא פנימית בעצם. אז ברור שבגן יכינו סופגניות ולביבות, אבל מה שהתמקדו בו זה בחוויה הפנימית ש, שהילד עם חיבור לטבע. עכשיו פורים זה חג ש... גם זה חג שיש לו את כל סיפור המגילה, אבל יש בו גם את כל נושא ההיפוך, נכון? אנחנו בעצם הופכים להיות משהו אחר. יש שם את המסורת של התחפושות, ויש את האוזני המן והמשלוח מנות. אז כן לוקחים בחינוך ולדורף את המסורות, כן? כמו שבחנוכה נכין לביבות בסופגניות ונשחק בסביבונים, אז לוקחים את המסורת, אבל מנסים להתאים אותה, דבר ראשון לגילי הילדים, שזה מחזיר אותנו להתחלה לזה שהחינוך אמור לתת מענה לשלב ההתפתחותי של הילד, וגם תת, לדברים החשובים שהחג הזה מביא. אז בפורים, דבר ראשון, בוולדורף הוא יהיה עדיין חג מאוד בלגן, לדעתי, אבל הוא הרבה 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 פחות צעקני, הרבה פחות צעקני, ואנחנו נלך שוב עם ההיבט התמונתי. זאת אומרת, בדרך כלל הגן נבחר נושא מסוים, נגיד יער או ים, אנחנו עשינו איזה שנה אחת חווה, שזה היה מקסים, ובעצם אנחנו נתחיל בזה שאנחנו נהפוך את הסביבה להיות משהו אחר, נהפוך את, את הגן להיות יער בעצם, אנחנו נקשט אותו בדרך כלל הפתעה לילדים, הופכים את הגן להיות יער. ואז יש את נושא התחפושות, בעצם שהתחפושת היא משהו מאוד משמעותי עבור ילד שחי בעולם של חלום ודמיון, וגם ככה הוא הופך להיות משהו כל יום, נכון? הוא רגע נסיך ורגע כלבלה ורגע כל מיני דברים, זאת אומרת, הילדים מתחפשים כל הזמן. אבל כשאנחנו רואים אותם מתחפשים, אנחנו רואים, הם מביאים למשחק את העולם הפנימי שלהם. אז גם בתחפושת, במקום סתם לבחור תחפושת שהיא מגניבה, או את זאת שמוכרים בחנות וקל לקנות, אנחנו גם מסתכלים עליה בתור המקום המשמעותי, שאיזה תחפושת תתאים לילד הזה ספציפית. לא כי זה בסדרה שהוא אוהב, אלא כי היא בריאה לו פנימית. אז אם יש ילד שהוא נגיד חששן יותר, אז אולי זה הזמן להתחפש לאריה. אם יש ילד שהוא כזה קולני יותר, אז אולי זה הזמן להתחפש לגמד. זאת אומרת, יש שם ממש משהו שאפשר לעשות איתו, זה כמעט עבודה תרפויטית שהתחפושת הופכת להיות. והיא גם תהליך, זאת אומרת, אנחנו, כמו הרבה דברים בחינוך ועדוף, אנחנו מסתכלים על התהליך, הילד בוחר את התחפושת עם אמא ואבא, והם ביחד מכינים אותה בידיים שלהם כמה שניתן, לא הכל ניתן, אבל אפילו הם קונים תחפושת ומוסיפים לתוספות, היא הופכת להיות משהו שנוצר בשתי ידיים של ילד והורה. ואז בגן אנחנו מנסים לעשות, כמובן שזה יום שהוא הפוך לגמרי מכל יום אחר, אבל גם אנחנו ננסה לשמור אותו מותאם לעולם הילדים. הוא לא יהיה מוגזם, לא יהיה מוזיקת רקע, זה בעיקר האפשרות לילדים לשחק מתוך התחפושות שלהם, לאכול, לחוות עדיין יחסית את ריתמוס של, של היום, פחות או יותר, כדי לשמור שהם לא נהיים יותר מדי מתרגשים, ומאבדים כבר את, את ה-well-being שלהם, ואתה רואה את זה בפורים, ילדים שבוכים, וילדים שמתרגשים, וילדים שפתאום מסרבים להתחפש, וחרדות, והמון המון דברים, זה חג שנורא מלחיץ עבור ילדים. אז גם זה, וגם כמובן תמיד יש את נושא המשלוח המנות, שהילדים שבוע לפני בגן אופים, ויוצרים, ומציירים, ותופרים, ומכינים סלסלות, ומעניקים את זה תמיד לשכנים של הגן, או לכל מיני ילדים, זאת אומרת, זה משהו שאנחנו מנסים להסתכל על המסר שאמור לעבור שם, ואיך באמת אנחנו מביאים אותו לידי ביטוי. הוא מתבסס על המסורת, אבל הוא מקבל איזשהו...
אינטרפטציה...
בדיוק, פרשנות שהיא... ככה יותר מותאמת בגישה הזאת, כמובן.
אני גם חושבת, אני בטוחה שזה לא קורה בכל גן, ושוב כל גננת מחליטה מה היא עושה ואיך, אבל אנחנו, נגיד למשל אצלנו הייתה, הגננות עשו הצגה להורים בפורים, וזה פשוט היה מדהים. אני לא יודעת, אני פשוט גם הסיפור עצמו, וגם זה ש... כולנו הסתכלנו על גננות והילדים כל כך צחקו ונהנו מזה שהגננות שלהן עושות להם הצגה, ושההורים שלהם יחד איתם שם. וגם הסיפור הפשוט שאני, אחר כך כולנו ישר שלחנו לגננת שתשלח לנו את הסיפור הזה, שנעשה את ההצגה הזאת שוב ושוב בבית, על האוזן המן הזאת שתפכה לשם, וזה היה פשוט, פשוט, פשוט פשוט. כל נכון. כך פשוט וכל כך מלמד על החג ועל על מה שאנחנו אוכלים. זאת אומרת, כל המסורת הזאת של פורים נכנסה לתוך סיפור קצר והצגה יפה מאוד ונעימה.
בהחלט, את גם כבר שולפת פה עוד מאפיין בכלל של השביעון הראשון, זה המקום הזה של הפשטות, בעיקר ביחס לימינו, כן, לעידן המודרני שאנחנו, שמגדלים את ילדינו בו, אבל זה הכל, יש משהו מאוד פשוט, זאת אומרת, מאוד קל ונוח לעיכול לילדים.
בואי נדבר גם, שנייה אני קופצת, כי עכשיו אני נזכרת שדיברנו על הרבה אלמנטים שיש, שלא נכנסים, הם לא נכנסים לגן בחינוך ועד, ויש לזה משמעות, כמו למשל מה הילדים ילבשו.
הנושא הזה של התוכן הוא כל כך חשוב, בטח ובטח בגיל הרך. אם אנחנו מדברים על זה שהילדים לומדים מתוך חיקוי, אוקיי? אז אנחנו כבר צריכים לחשוב מה הדמויות האלה שהילדים רואים, חווים, מה הם מכניסים פנימה, מה הם מפנימים פנימה, מה הם האלמנטים האלה שחיות בדמויות האלה. אז דבר ראשון, ברוב הדמויות האלה יש משהו שהוא לא אנושי, נכון? כל הספיידרמנים והסופרמנים הם לא אנושיים. בעוד שאנחנו מנסים לאפשר לילדים לייצר מתוכם התפתחות אנושית מיטבית. יותר מזה, אנחנו אפילו מספרים להם סיפורים על פרווזים שמדברים, או על אבן שהייתה עצובה, או על אוזן המן שקרה לזה משהו, כדי להנפיח אנושיות בעצם בדברים שקורים, כדי לעזור להם לאט לאט להבין את האנושיות שבהם, זאת אומרת, זה חלק מתהליך ההתפתחות. הגיבורי יעל האלה למיניהם, הם לא אנושיים, זאת אומרת, הם לא, זאת אומרת, הם כדמות לחיקוי, הם לא דמויות לחיקוי, אולי לאיזשהו משחק, אבל לא פנימה, מה שהילדים מפנימים פנימה. עכשיו, בנוסף לזה, אחד הדברים שקורים עם הדמויות האלה, שהדמויות האלה מביאות סיפור, אוקיי? אנחנו בגן מנסים לייצר לילדים חוויה שהעולם הוא טוב. הגננות עובדות על תיווך כל הזמן בין הילדים, בין טוב לטוב. עכשיו, יגידו החכמים שהעולם הוא לא תמיד, הוא לא רק טוב. אז א', זו שאלה פילוסופית שאפשר לדון בה, וב' אנחנו דיין רוצים שהילדים בראשית חייהם יחוו את העולם כטוב, וזה ייתן להם בסיס לחוות את האתגרים האחרים. אז גם הדמויות האלה, לוחמות הצדק, כן? ספיידרמן, שהוא בא והוא נלחם בטוב, הוא מביא בסיפור שלו את כל הרשע שמסביבו, את כל התחמנות, את כל הפוגענות, את כל הרשע שרודף אותו, זאת אומרת, זה גם בא עם ספיידרמן. אז נכון שהילדים מביאים את החולצה עם ספיידרמן, ולא עם, לא יודעת איך קוראים, כן, לרע בסדרה שלו, אבל בדרך כלל לא יבואו עם דמויות שלו, למרות שגם את זה ראיתי. וזה מחיה את הדבר הזה בתוך הגן, זה מחיה את הדבר הזה בתוך הילד, וזה לא היבטים שהם בריאים לילד להחיות אותם. מעבר לזה שזה משפיע על כל אווירת הגן, זאת אומרת, כשילדים באים ובמקום לשחק, לא משנה אם זה לשחק ארנבונים שהם קטנים, או לשחק בבית או מסעדה, או לשחק אפילו בחובלים על אונייה, אני זוכרת שבגן בוגרים שלי, בסוף השנה הילדים היו בונים אונייה מהשולחנות והכיסאות והפרגודים, הם היו הופכים להיות משלחת שיוצאת ללב הים. זה היה מדהים לראות ילדים בני שש, כולם בתוך המשחק הזה, ואם מישהו אחד היה הופך לספיידרמן במקום הזה, כל המשחק הזה היה מתפרק, וכולם היו הופכים להיות זה הרע, זה הטוב, רק הספיידרמן, זה משתלט, זה נורא נורא צעקני, זה נורא נורא חזק, וזה לוקח מהילדים גם את הדמיון, גם את הטוב, וגם זה נורא סביבתי. אז כשאנחנו אומרים לא להביא את זה לגן, הכוונה היא לשמור על הגן כסביבה חלומית. וההיבטים האלה הם לא חלומיים. הם כל מה שאנחנו מנסים להשאיר מחוץ לגן בעצם. ניסיתי לתמצת, אם יש עוד משהו שיש לך שאלה בנושא, לדייק יותר, אז את מוזמנת.
לא, זה בתכנים וזה מאוד ברור, שהעניין של הטלוויזיה והחשיפה לטלוויזיה, ומה רואים גם, זה מאוד מאוד חשוב. תכף נדבר על זה בעניין הזה של מה קורה בין בית לגן. יש עוד מלא דברים שאנחנו יכולות לדבר עליהם, אין
נכון. ספק.
זה שמקודם דיברנו על משהו שדיברנו, גן ולדוף, ובכלל חינוך ולדוף הוא לא חינוך דתי, אבל יחד עם זה אנחנו נמצא לפני ואחרי כל ארוחה ברכה.
נכון.
זה
ברכה לטבע בדרך כלל, ברכה שוב, זה לעולם שמסביב. זה לא ברכה לאלוהים באופן דתי, למרות שהרבה פעמים הוא יוזכר בברכה בתור כוח עליון, אבל זה ברכה שוב, זה כמו החגים, זה ברכה לטבע, לאמא האדמה, לשמש החמה, למים הזקים.
אני לכבוד הפרק הזה הקלטתי את הבת שלי שרה את ברכת האוכל שלה, וכשאנחנו נסיים הם ישמעו את ברכת האוכל שלה.
מדהים.
לקח לי חצי שעה לשכנע אותה, אבל הצלחתי. טוב, אז אנחנו פחות או יותר יודעות עכשיו מה קורה בתוך הגן, וזה, אני חושבת שנושאים מאוד מאוד חשובים. יש משהו שאני חושבת שהוא מאוד חשוב להורה ש רוצה להכניס את הילד שלו, מאוד מתחבר, אבל בא מבית אחר קצת. זאת אומרת, לא בהכרח ולדורף בבית, לא בהכרח הרוח הזאת, אותו הלך רוח. דבר, אני חושבת שיש משהו, כן, זה מאוד קשה להגיד, כי יש הרבה וזה נכון, אבל גם אני למדתי את הדברים, זאת אומרת, גם אני לא באתי וגם אני למדתי דברים, והם נכנסו לי קצת הביתה. מה את חושבת שהוא באמת משמעותי מאוד כדי שהילד הזה, שהילד שלנו הוא יחווה נכון את מה שאנחנו בעצם נותנים לו בתוך הגן, כמו תודעת החלום שהיא מאוד מאוד משמעותית בתוך הגן, איך היא יכולה להישמר בתוך הבית?
וואו, אני לא חושבת שיש דבר אחד משמעותי שאני יכולה להגיד אותו בתור אחד, כי זה המון דברים. זה אני חושבת שהדבר הכי חשוב זה האופן שבו אנחנו תופסים את הילד. זאת אומרת, ההתחלה של הדבר הזה זה שאמא ואבא שהגיעו מחינוך אחר, ורובנו גם חווינו חינוך אחר בתור ילדים, וכיום חינוך ולדורף בארץ הוא ממש ממצובה ועד אילת. זאת אומרת, יש הרבה, כל הקהילות עירוניות, כפריות, קיבוציות. אז במקום הזה אנחנו פוגשים אוכלוסייה מאוד מגוונת שנכנסת לחינוך ולדורף, והביקוש רק עולה ועולה. ואני חושבת שבראש ובראשונה זה שני דברים. אחד, שהורי אומר, אני מסכים ללמוד את הילד, זאת אומרת, אני מסכים ללמוד דבר ראשון, וללמוד פה את הילד. זאת אומרת, שזה, לדעתי, זה, בסופו של דבר, זה בא לזה, זה להפסיק להשליך על הילדים את עצמנו, ואת התרבות, ולעצור ולראות את הילד. עכשיו, זה נורא נורא קשה, כי אנחנו גם כילדים חווינו והפנמנו את כל מה שהיה סביבנו. אז התהליך הזה שאנחנו מתבקשים לעשות בלראות את הילד, הוא מצריך מאיתנו תהליך מאוד מאוד עמוק, ואני, בקובע שלי של הדרכת הורים, אני עושה את זה עם עשרות משפחות, זה תהליך לא פשוט, שזה מתחיל אוקיי, בוא נדבר רגע מה זה חינוך ולדורף, גבולות, סמכות, תקשורת, כל הדברים אוהבים, כשההורה רוצה לראות את השינוי, בסופו של דבר זה נכנס לילדות שלו, ונכנס ליחסים שלו, ונכנס לאמונות הפנימיות של כל הורה והורה. אז בראש ובראשונה זה המשפט הזה. אני מוכן ללמוד את הילד. גם ללמוד וגם הילד, זה שני הדברים החשובים. ואני חושבת שיש משפחות שזה יהיה בשבילם תהליך מאוד קצר, זאת אומרת שהם יבואו, יכנסו ויגידו, וואו, זה גם הבית שלי. בתוך רגע את רואה שם את מהפכה. ויש משפחות שדעת, הילדים יסיימו י"ב, ודעת, הם יעברו את מי עברו את הכל עם סלולרי בבית, ומסכים, וצעקות, וכל מיני דברים שאנחנו פחות ניכנס אליהם היום ברמת התקשורת, כן? כאילו עם ילדים של איך אנחנו מדברים איתם גם, כדי לשמור את תודעת החלום. ואת יודעת, ויש שם את הדבר הזה, שילדים יחוו פער. אני אישית תמיד חושבת, הקדושה בעבודה שלי, של מה שאני רואה, שהכי קדוש לי להביא, זה הגשר הזה בין עולם המבוגרים לעולם הילדים. שהמבוגרים, אנחנו, נבנה את הגשר לעולם הילדים. כי מה שקורה כיום, זה שהילדים חיים בתרבות מודרנית, מבוגרת, מהירה, חומרית, ואנחנו מושכים אותם אלינו. אנחנו צריכים להבין שא', זה לא פייר, ב', אין להם את המסוגלות הרגישית להתמודד עם זה, זה שהם מדברים כמונו, לא אומר שהם מבינים את הדברים כמונו, זה גם מאוד מחליש אותם פנימית להמשך חייהם, ועבורנו זה יהיה כל כך מרפא, עבורנו כמבוגרים, כן? להתקרב לעולם הילדות, יש שם כל כך הרבה דברים שבריאים לנו, שאנחנו כבר שכחנו אותם בתרבות שאנחנו חיים בהם. זאת אומרת, שאני מוציאה את הילדים שלי החוצה, ואני יושבת איתם וחופרת בחול או בחצץ, יש שם רגע של שקט, שוואלה, בתרבות שלנו הוא מאוד מאוד קשה לי, קשה לי למצוא אותו. אני שם, אני רק חופרת בחול, אין את הצפצופי טלפון, ואין את המחשבות על השיחה שאני מפסידה, ואין שום דבר. אז אני חושבת שלבנות את הגשר בינינו לבין הילדים, אבל לאפשר לילדים להישאר בצד שלהם, והם לאט לאט במהלך חייהם יצעדו על הגשר הזה עד שהם יעברו, ויהפכו בעצמם להיות מבוגרים, זה הדבר הכי חשוב שהוא יכול לעשות. גם להבין את האחריות שלו, וגם לזכור שיש שם ילד בצד השני, עם כל מה שעולם היהדות כולל, של משחק, של זמן, הקצב שלהם הוא אחר משלנו, ושל דמיון, ושל סקרנות, הם פועלים תוך סקרנות כל כך, וזה מדהים.
לא להעץ בהם.
לא להעץ בהם. לא.
אני חושבת שסיכמת את זה מעולה, וגם זה כל כך נכון, לא רק לחינוך ולדור, זה פשוט נכון כהורים לכל ילד. נכון. פשוט לתת להם להישאר ילדים.
גם שהם בני 15.
וואו, אז בואי נדבר עוד שעה.
לא, כי הצרכים שלהם בני 15, הם אולי כבר יותר בוגרים, אבל הם עדיין של ילדים בני 15. הם מושפעים ממערכת הורמונלית שפתאום מתבחבשת, מתהפוכות רגשיות אדירות. גם אז, בוא נגיד שאם הם כבר עשו כמה צעדים על הגשר הזה, והם כבר יותר בוגרים, הם עדיין אי שם. בעולם של ילדות, ילדות מאוחרת. אבל הם עדיין אי שם בעולם של ילדות. ועדיין, למרות שאנחנו רואים את הטעויות שהם הולכים לעשות, זה עדיין זכותם לעשות אותם. אז ברור שנשמור עליהם מפני, יודעת, לקפוץ לכביש כשמגיע אוטו, או להשתכר עד כלות הנשמה שהם בני 15, אבל יש הרבה דברים, הרבה טעויות, הרבה התנסויות, הרבה זכויות שלהם שמגיע להם גם לחוות.
לגמרי. טוב. אני חושבת שבכל נושא שדיברנו, זאת אומרת, מכל נושא שדיברנו עליו, אפשר לקחת משהו גם ולהכניס אותו הביתה. זאת אומרת, אם זה החומרים, ואם זה הריתמוס, ואם זה האווירה, ואם זה הטונציה, ואם זה המשחק.
פשטות.
פשטות, בדיוק. אני למדתי המון מהפשטות הזאת. אז מכל אחד מהם אפשר להכניס וללמוד. ושוב, זה לא רק מי שהולך לחינוך ולדורף, זה באופן כללי.
לגמרי, וגם כשאנחנו חושבים על איך אנחנו מחיים את האלמנטים האלה בבית, הרבה פעמים אני פוגשת הורים שמסתכלים על הגן ואומרים, וואו, אין מצב, אני לא הולך לצבור את הבית שלי בוורוד, ואני לא הולך לקשט בלבד, ואומרים לי, אני כל כך רוצה להכניס את זה, אבל כאילו זה לא הולך לקרות אצלי בבית, יש לי שולחן יפה בסלון, עם שפיצים וברזל, כי אני לא הולך להוציא את זה. ועדיין יש המון דברים, זאת אומרת, ילד שיהיה לו, כמו שאתה אומרת, יהיה לו ריתמוס, זה המון. ילד שיהיה לו רגע של ברכה קטנה לפני הארוחה, זה המון. ילד שנפחית את כמות הצעצועים אצלנו בבית, ויהיה לו יותר מקום לדמיון, זה המון. ילד שהתקשורת איתו תהיה כילד. זה המון. ילד שנוציא אותו לבלות בטבע, גם אנחנו חיים בעיר, זה המון. זאת אומרת, יש המון דברים שאנחנו יכולים להביא, שבכלל לא קשורים לצבוע את הקירות בוורוד, ולקשט את הבית בליבוד רטוב.
כן, נכון. טוב, שרה, אני רוצה להגיד לך תודה רבה.
תודה לך, כן.
על זה שהצלחנו לעשות את זה.
ממש, אני תמיד אומרת אני כל כך אוהבת לדבר על הנושאים האלה, שתמיד אני שמחה שיש לי מי לדבר.
כן, אולי עוד ניפגש עוד פעם. נמצא, אני בטוחה שנמצא על מה לדבר.
בשמחה רבה רבה רבה. תודה, קרן.
תודה, ביי.
להתראות.
לדבר עוד פעם מים וחמה ומעניקי לנו מפרי אדמה בתיאבון ארוחה נבורך.